בוקר טוב. חכמים במשנה במסכת אבות הגדירו את פרשת קורח בהגדרה מיוחדת. כך נאמר במשנה, כל מחלוקת שלשם שמיים סופה להתקיים, שאינה לשם שמיים אין סופה להתקיים. איזו היא מחלוקת שלשם שמיים? לא מחלוקת הלל ושמיים, שאינה לשם שמיים, לא מחלוקת קורח וכל הנפש. זאת אומרת, שחכמים מאפיינים את מחלוקת קורח בשם מחלוקת שלא לשם שמיים. כלומר, הם מזהים את עיקר הבעיה פה בזה שזה מחלוקת שלא לשם שמיים. מה פירוש הדבר? למה החכמים נקנו את הדגש במעשה הקשה של קורח למחלוקת שלא לשם שמיים? התשובה לכך היא שאם מתבוננים בטענותיו של קורח, אפשר היה לתרות ולחשוב שיש פה מחלוקת לשם שמיים, מחלוקת אידיאולוגית חשובה. קורח טוען שתי טענות, ככל העדה כולם קדושים ובתוכם השם. הטענה כל העדה כולם קדושים היא נכונה, זו שכתוב, הקדושים תהיו, כקדוש אני אשר אלוהיכם, ונאמר במעמד הר סיני, ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש. אז אם כן באמת הוא צודק שכל העדה כולם קדושים. טענה השנייה, ובתוכם השם, גם היא נכונה. למדנו פעמים רבות שהשם שוכן בתוך בית ישראל, השוכן איתם, בתוך תורתם. אז אם כן שתי הטענות שלו הן נכונות, כולם קדושים, בתוכם השם. ולכאורה, אם כן, מה הטענה שלו? מדוע צריך לעשות כהן גדול, כהנים, נביאים, כל העולם, העדה, כולם קדושים. ואז הוא מערב שיש פה איזו התנשאות של משה, כלומר, שהחלוקה הזאת לכהנים, לנביאים וישראלים היא לא צו של השם, כפי שאנחנו יודעים מפרשות רבות, אלא היא רצון של משה ואהרון להתנשא על כלל ישראל. הדבר הזה, הרצון להתנשא על כלל ישראל, האשמה שהוא רשום אותם, כמובן ייתכן רק אם אתה מניח שזה לא בא במצוות השם. וזה נדבר בעזרת השם בליל שבת. אבל הטענות שהוא טוען, כל העדה כולם קדושים, תוכם השם, יכולות להיות פתח לביקוח חשוב, מעניין. מה המשמעות של חלוקה של קדושה, של דרגות של קדושה? זה באמת, הרב צבי יהודה קוק, זכרונו לברכה, היה בשיחות שלו על הפרשה, מדגיש תמיד את הנקודה הזאת. מדרגות בקדושה. כלומר, שכוח טען ככל העדה כולם קדושים. ואילו התורה מציבה מדרגות בקדושה, יש כהנים, יש נביאים, יש ישראלים, אותו דבר בקדושת המקום, יש בית המקדש, יש ירושלים, יש ארץ ישראל, עשר קדושות הם, זה לא קדושה אחת, יש מדרגות בקדושה. ולכאורה קורח מערער על ההיגיון הזה וטוען שאם כולם קדושים אז אין מדרגות בקדושה, כל העדה כולם קדושים, אם היא ממלכת כהנים זה לא יקדם. מה הפשר של המדרגות שניתנו בקדושה? האפשרות הזאת לפרשת מחלוקת קורח וכל עדתו עם משה כמחלוקת אידיאולוגית, כלומר מה שאנחנו קוראים מחלוקת לשם שמיים, מחלוקת עניינית. אם זה היה עניין, היה צריך להסביר לו, משה היה צריך להסביר לו מדוע יש היגיון במדרגות של קדושה. אבל חכמים אמרו שזה לא נכון, שזה זיוף. זאת מחלוקת שלא לשם שמיים. חכמים מדריכים אותנו לא להתרשם מהטענות של קורח שכל העדה כולם קדושים ובתוכם השם, כאילו הן טענות ענייניות שבאות להרער על המדרגות שבקדושה, אלא לדעת באמת שהמחלוקת שלו היא לא לשם שמיים. הוא לא באמת בא לטעון טענה עניינית. למה? יש לו מניע אישי למחלוקת. מניע אישי, וחכמים זיהו גם את המניע האישי, שמינו את הליצפן ולוזיאן לפניו, כלומר מניע אישי, שהוא רוצה תפקיד. כלומר, זה לא ויכוח ענייני, זה ויכוח בעל מניעים אישיים. והשאלה הזאת שמעלים פה חכמים היא מאוד מאוד חשובה, תמיד, לאורך כל הדורות, ובהרבה נושאים. לזהות מתי הוויכוח הוא לשם שמיים, ומתי הוויכוח מונע מטעמים אינטרסנטיים, מטעמים אישיים, לא מטעמים ענייניים. מה הביא את חכמים, מאיפה הביאו שבאמת הטענות של קורח לא מונעות בוויכוח לשם שמיים, אלא מונעות ממניעים אישיים פסולים ששאיפה לתפקיד? כמובן ראשית מהעונש, העובדה שהקדוש ברוך הוא העניש אותו עונש חריף כל כך, אילו זה הייתה מחלוקת לשם שמיים, אז היו מסבירים לו, טוענים לו, לא היה ראוי לעונש כל כך חריף. אז ברור מתוך העונש הזה שהחכמים זיהו נכון שאין פה מחלוקת לשם שמיים. אבל מה בתוך הפרשה הביא אותם לטיעון הזה, לטענה הזאת? משה כשמדבר בני לוי אומר וביקשתם גם כהונה. כלומר הטענה של קורח שהלוויים צריכים לקבל גם את הכהונה, לא להבדיל את משפחת הכהונה מתוך בני לוי, אלא כל הלוויים יבחרו, אבל לא להבדיל מביניהם את הכהונה. מה כתוב בפסוק הזה? שקורח ועדתו מבקשים להם תפקיד. זה כבר בעצמו מעיד על מניע אינטרסנטי ולא מניע לשם שמיים. מדוע? כשאנחנו חוזרים אחורה ובודקים את המינוי של משה ואהרן, אנחנו רואים שהתורה הקדישה פרשה ארוכה מאוד להשתמטות של משה מהשליחות שהוטלה עליו. מוטלת על משה שליחות דחופה, שליחות חירום, להציל את ישראל ממצרים. והוא במשך שבעה ימים משתמט בכל כוחו, והוא אומר, שלח נא ביד תשלח, אני לא רוצה לקבל את התפקיד. ועד שהקדוש ברוך הוא כועס עליו, והוא בהכרח מוכרח לקבל את התפקיד. אנחנו מוצאים אותו דבר לאורך כל התפקיד של משה, שהוא עושה אותו במסירות ובנאמנות, אבל אנחנו רואים שהוא לא מעוניין בתפקיד. אומר, אנוכי עליתי את העם הזה, אם אנוכי ליתיו אשר תאמר אלי ישראל בחשיך כאשר תישא עומד את הירדן, הוא לא מעוניין. הורגני להרוג, הוא אומר, מחני נא מספרך אשר כתבת, הוא לא רוצה בתפקיד הזה. אבל הקדוש ברוך הוא מכריח אותו לקבל את התפקיד הזה. אותו דבר עם אהרון. כתוב שכשהקדוש ברוך הוא אומר למשה ללכת לפגוש את אהרון, משה חושש מהתגובה של אהרון. איך יגיב אהרון לראות את אחיו הצעיר לקבל את התפקיד ולא הוא? והקדוש ברוך הוא מבטיח לו ורעך ושמח בליבו. אהרון ישמח שאתה קיבלת את התפקיד. והתורה מעידה על משה, האיש משה, מבקשים מכל הציבור להשתיק את עצמו. אנחנו מוצאים את זה לא רק כתואר שהתורה הכתירה את משה, והאיש משה ענב מאוד מכל האדם אשר על פני האדמה, אלא אנחנו מוצאים שכשיהושע אומר לו, אדוני משה, כנער, הוא מגיב, מי ייתן לכל עם השם נביאים, המקנה אתה לי? כלומר, יהושע משרת משה, אומר לו, יש שני נביאים מתנדבים במחנה, בלי רשותך. הוא אומר לו, המקנה אתה לי, מי ייתן כל אבא שם נביאים? הלוואי שכל אבא שם יהיו נביאים. הרמח"ל במסילת ישרים אומר שזה המבחן, אם אדם רוצה בתפקיד מסיבות אינטרסנטיות, או שהוא רוצה אותו לשם שמיים. אם הוא רוצה אותו לשם שמיים, אז כשאומרים לו שיש עוד אנשים ראויים, הוא שמח. מי ייתן כל עם השם נביאים? הלוואי שכל עם יהיו נביאים. אבל אם הוא רוצה אותו מתאמין אינטרסנטי, הוא מקווה, מה פתאום עוד מישהו יקבל את התפקיד שלו? נמצא שלכל אורך הדרך אנחנו מוצאים שמשה ואהרון ברחו מהשליחות שלהם. הטילו את השליחות בעל כורחם. אנחנו מוצאים את זה אחר כך של ירמיהו. הקדוש ברוך הוא ממנה אותו לנביא והוא משתמש. הוא אומר, לא ידעתי לדבר, הנה על הנוכי. אנחנו מוצאים את זה עוד ועוד אצל מנהיגי ישראל הגדולים. הגמרא מתארת את זה, את רבן גמליאל, וכשהוא רצה למנות שניים מתלמידיו, מדיינים, הם ברחו, השתמטו מהתפקיד. זה הסימן שהאדם לא רוצה את התפקיד מסיבות אישיות אינטרסנטיות, אלא מסיבות אמיתיות לשם שבת. אבל על בני לוי עדת קורח נאמר, וביקשתם גם כאולה. אתם רוצים את התפקיד. נתן ואבירם אומרים, כי תסתרר עלינו גם יסתרר. הם רואים בתפקיד של משה שררה. קורח אומר למשה ואהרון, מדוע תתנשאו על כאן לשם. הוא רואה בתפקיד התנשאות, הוא לא רואה בו שליחות. וזה מעיד שזה לא לשם שבת. אילו הוויכוח שלנו לשם שמיים, האם יש מדרגות בקדושה או אין מדרגות בקדושה, זה הוויכוח לגיטימי. אבל לא זה הוויכוח. הוויכוח הוא אישי, וחכמים מזהים את זה, שכוח ועדתו לא מפרשים נכון את עמדות ההנהגה. הם לא רואים את עמדות ההנהגה כשליחות שמוטלת על האדם בעל כורחו, אלא הם רואים את ההנהגה כשררה, ככבוד, להתנסות, ובאמת אנחנו רואים בנאום של משה, שהוא אומר, לא חמור אחד מהם נסעתי, לא לקחתי אף חמור רכב עבודה מהציבור, נסעתי על החמור שלי. כלומר, הוא הבין, משה, שהוויכוח פה, האם התפקיד שקיבלו משה ואהרון הם שליחות שהוטלה עליהם בעל כורחם נגד רצונם, או שהם רצים לתפקיד הזה מתוך שערה והתנסות, כמו שכוח בכל עבודתו, וביקשתם גם כהונה. מה אומר להם משה? המעט מכם כבדין אשר אלוהי ישראל אתכם, הקדוש ברוך הוא נתן לכם תפקיד, של שבט, תשמחו בתפקיד שמותר לכם, וביקשתם גם כהונה, אתם רוצים עוד תפקידים? אדם שהוא מנהיג אמיתי, הוא לא רוצה תפקיד, הוא בורח מהתפקיד. מטילים עליו את התפקיד, בעל כורחו, שלא בטובתו. כמו שאומר משה רבנו, אנוכי הריתי את העם הזה, אנוכי נשיא אשר תאמר עליי תאהו, אשר יישא ומן את העם. מזה חכמים זיהו במשנה שהוויכוח של קורח וכל עדתו אומנם נראה כוויכוח אידיאולוגי. בית מלא ספרי תורה ומסכת מזוזה, תלית שכולה תכלת ומצליחת שלישית, כל העדה כולם קדושים, היו צריכים כהן גדול, ויכוח אידיאולוגי על מדרגות שבקדושה. אבל בכל ויכוח אתה צריך לזהות את המניע. האם המניע של הוויכוח הוא אידיאולוגי או המניע של הוויכוח הוא אינטרסנטי. והרבה פעמים יש ויכוחים מטעמים אינטרסנטיים שמלבישים עליהם טענות אידיאולוגיות. עד כדי כך שלפעמים השומעים לא מזהים כבר את המניע, ולפעמים האדם עצמו כבר לא מזהה מה מניע אותו. הוא מתחיל להשתכנע שבאמת הוא מתווכח לשם שמיים. אבל מי שיחשוף את המניע האמיתי שלו, יזהה שהמניע שלו לשם שמיים. ומה שהביא את חז"ל לזהות את זה מחלוקת שלו לשם שמיים, ומה שחשפתי לפניכם, היחס להנהגה. האם היחס להנהגה הוא כשליחות שמוטלת בעל כורחו על האדם, או כאל משרה שהאדם חושק אותה, מתאבה לה וכן הלאה. הדבר הזה הוא מאוד מאוד חשוב, מתבטא בצורה יפה בדברים שרבן גמליאל משני הדיינים שהשתמטו, תדומים אתם ששררה אני נותן לכם, עבדות אני נותן לכם, לא שררה אני מתיר עליכם, אלא עבדות אני נותן לכם. אתם לא מקבלים פה משרה שאתם צריכים לברוח ממנה, אתם מקבלים פה עבדות, וזה שורש הוויכוח בין משה לקורח. ואהרון לקורח ודתן ואבירם. לא האם כל העדה כולם קדושים או לא, כפי שהם מציגים את זה בכסות אידיאולוגית. שורש הוויכוח הוא היחס להנהגה. האם ההנהגה זה סברה אני נותן לכם, שישתרר עלינו גם ישתרר, או עבדות אני נותן לכם. עבדי השם. אני חושב שזאת הסיבה שהתורה כל כך העריכה בוויכוח של משה עם הקדוש ברוך הוא במינוי שלו, כמה הוא השתמט, התנגד ולא רצה ללכת למינוי הזה, בדיוק בגלל הרגע הזה, והרגע שבו יואשם בשררה, התורה תארה לנו מה באמת היה היחס של משה לתפקיד שהוטל עליו וכמה הוא ניסה להשתמט עליו. והדברים האלה נוגעים בכל דור ודור, עובדים גם בדורנו, והדרך לבחור מנהיג זאת הדרך, לראות איך הוא מתייחס לתפקיד, אם הוא מבקש את התפקיד, ביקשתם גם תמונה, אם הוא רואה בו שררה שהוא חושק בה, הוא לא ראוי לאותה הצטלה, אם הוא בורח מהנהגה, והוא רואה בתפקיד עבדות שמותרת עליו, הוא ראוי לאותה הצטלה, וכפי שאמרתי, זה הוויכוח, בכוח ובין משובר. שבת שלום וברכה.